שהתשובה זה בעצם תיקון. לא שזה תשובה שאדם חטא, ועכשיו הוא מתחרט ורוצה להיות יותר טוב. באופן כללי, מהלך התשובה זה תיקון של כל העולם, שחלול של כל העולם, שחלול של הבריאה, של האנושות, עד שאנחנו מגיעים לימות המשיח, ובהמשך לימי העולם הבא, ואז זה מתקרב לששת, למעשה ככה, 6,000 המשיח, 2,000 שנות משיח, ואחר כך, רק אחרי זה מתחילה ההתקרבות לקדוש ברוך הוא, כי גם ימות המשיח זה שלב מסוים ולא הסוף. טוב, מכל מקום, העניין הזה של שערי תשובה אינם ננעלים, משום די תשובה נברא קודם שנברא העולם, כפי שאני אומר, שעלה במחשבה. לפני בריאת העולם, התוכנית הבריאה שהעולם ישוכלל, יתוקן, יתקן את עצמו ויחזור למקום שמשם הוא נברא, וממילא זה חוק הקיום של כל הבריאה. אם כן, הרי היא מקמי סדר הזמנים, ואיננו נופלת תחת הזמן. כלומר, מקמי סדר הזמנים, לפני סדר הזמנים, אנחנו יודעים גם בעולם המודרני אומרים שהזמן בעצם נוצר כאשר יש סובייקט שיכול למדוד את הזמן. כן? כאשר המרחק בין A ו-B שצריך לעבור זה הזמן. אבל אם אין מישהו שצריך לעבור את המרחק, אין גם הזמן לא קיים. ומה גם כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא לפני הזמן ומעל הזמן. לכן כל הדברים שעלו במחשבה לפני הבריאה, ממילא הם לא נופלים בגדר הזמן, מאלה תשובה תמיד אפשרית. מה שאין כן בתפילה, ודבר זה פשוט, למבינים שהתשובה היא בה הראשונה שבשם הוויה. טוב, זה קצת באמת ניסר צריך להסביר, ולאלו שהצטרפו אלינו כאן עכשיו, אני אומר שאנחנו לומדים איזה פרק מהחסידות, פרשת שבוע שם שמואל, ואתם יודעים ש... השם יו"ד קי וו"ד קי, זאת אומרת יו"ד, היי, וו"ד, היי, אז מעבר לזה שזה שם השם, לכל אות יש משמעות מסוימת. כאשר יו"ד, אומרים, מתחילה ב... כי ביה השם צור עולמים, כי ביו"ד נברא עולם איך, כיוון שאומרים שהיו"ד הרי מתחיל למעשה, הוא לא מחובר למטה, הוא מחובר יותר למעלה, ושמה יש קוצו של יו"ד, שבכלל נמצא מעל כל האותיות, כן? אז זה מרמז על כך שהבריאה באה מעולם יותר עליון מאשר איפה שנמצא היוד, והוא שייך לעולם העליון, וכך גם היי, שההיי אומר מערל, זה כן כזה צינור שדרכו עוברת הבריאה, נכון? היי בנוי כמו צינור. עכשיו הוו, אומרים, זה הוו המחבר, זה יסוד העולם. שהוא מחבר בין העולם הזה מעולם הבא, עולם עליון לעולם הזה. באיזה אופן? כשאנחנו יודעים שהוו, יסוד עולם, שזה יוסף הצדיק, שזה הכוח השליטה ביצר, שזה גם יחד כוח יצירה. כלומר שהיצירה באה מלמעלה מעולמות עליונים, ואומרים שהם גם זרע, הרי האנושית היא נוצרת בעולמות יותר עליונים, שזה הנשמות. עד שמגיע לאדם, זה הופך להיות משהו חומרי, אבל עדיין נושא בתוכו זרע. אז לכן זה הוו המחבר, והוא מביא כבר לעולם שלנו, והאי זה העולם שלנו, שזה המלכות. ככה זה פחות או יותר מתחלק, לכן עכשיו הוא יתייחס לזה פה גם. כן. ודבר זה פשוט למבינים. מבינים, הוא בדרך כלל מתכוון ללומדי ניסטר, שהתשובה היא בהי הראשונה שבשם הוויה, כלומר שההי, כמו שמסביר מהר"ל שמה, אומר שיש שתי כיוונים, שיש אפשרות גם לרדת בהי, אבל יש גם אפשרות לרדת, כמו במעלית, כלומר זה לא מוגבל, זה לא סגור. לכן זה גם שייך לעולם יותר עליון. הראשונה בשם הוויה, ברוך השם, והיא טרם התחלת סדר הזמנים, כי הסדר הזמנים מתחיל בוו, הוא מתחיל מויהי ערב ויהי בוקר, כן? זה התחלה וו, ויהי ערב ויהי בוקר, כפי שאמרתי, משם והלאה, זה כבר העולם שלנו. טוב, אל תחששו, זה כבר קצת ניסטר. עכשיו נעבור לדברים יותר מעשיים. כמובן בכמה פעמים בזוהר הקודש, ובבידוי קריאת שמע של המיטה, בסידור אריזל, שבביטול תפילה פוגם בהי האחרונה. ההי האחרונה זה העולם שלנו, זה הפה. ההי זה גם הפה. ההי ביוד קי וו קי. ההי האחרונה ששייך לעולם שלנו, אומרים שזה המלכות וזה הפה. כן, מה זה המלכות? המלכות, הכוח של המלכות להכריז ולדרוש ולדבוע, זה הפה. וזה הפה שמכוון כלפינו, והפה שלנו מכוון כלפי מלך מלכי המלכים, זה הלשון שלנו בפנייה אליו. על כן, מכל מקום, מה שאנחנו יכולים להסיק ממה שהוא אומר, שהיה, שנמצאת אחרי הוו בשם י' ק' ו' ק', שהיה כבר לעולם הזה, ועולם הזה הוא נמצא מתחת לגדר הזמן, ולכן כל מה ששייך בעולם הזה מוגבל בזמן. ואני עוד אגיד כמה מילים שאולי יהיה אחר כך יותר ברור. אנחנו בתפילה של קהילות אשכנז אומרים בבוקר אהבה רבה, ובערב אומרים אהבת עולם. אז כך מסביר האדמו"ר הזקן בלטניה, שאהבה רבה זה מבחינת אברהם אבינו, מבחינת החסד, כן? שכאדם אדם מתעורר בבוקר, הכל פתוח בפניו. הוא מצפה להרבה דברים נפלאים. כאשר הוא מגיע בערב, אז פה ושם נתקל, ופה שם היו לו קשיים, והוא אומר שזה כבר לא פשוט, זה עולם, אהבת עולם. עולם, עולם הזה. שהעולם הזה הוא מוגבל, ובעולם הזה יש, כידוע, העולם היה צריך להיברא במידת הדין. אז הוסיפו מידת הרחם ולכתחיל הזה דין, והעולם שלנו זה התרי"ג מצוות, זה הדינים, זה המידות, והכל פה שקול ומוגבל. מה ששייך שוב פעם למושג הזה שיש גם זמן. אתה לא יכול להתפלל שחרית בערבית, נכון? הכל מוגבל בזמן. אתה לא יכול לעשות פסח, אני יודע, ביום כיפור. לכל דבר יש זמן. אז יש עולם שהוא מתחת לזמן, וכפי שהוא אמר, ויש העולם שהוא לפני הזמן, כן? בשלבי הבריאה. ושם לכן, מכיוון שהתשובה זה חוק העולמים, חוק העולם כולו, שהכל העולם חוזר לקדוש ברוך הוא, לכן זה מעל הזמן. לכן שערי תשובה תמיד פתוחים. שערי התפילה, שזה שייך מה שאומרים חיי עולם שלנו, כי אתה מבקש דברים מסוימים וספציפיים, בוודאי אתה רוצה, כמו שמספרים בבדיחה, שאדם אחד התפלל ואמר הקדוש ברוך הוא, מה בשבילך איזה מיליון דולר? זה בשבילך שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אמר, ותמתין רגע. אז הקדוש ברוך הוא רגע, גם כן זה מעל הזמן. את המיליון הוא יקבל עוד 1,000 שנה. לכן בעולם שלנו הכל על פי הזמן, וגם המידות על פי הזמן. אז לכן זה מסביר את הדעה, שהתפילה היא מוגבלת בזמן, מתקבלת בזמן, ואם, כפי שאמרתי, אפשר לפרש ככה את העניין של מה שאנחנו פה, מי שלא ראה, אני הבאתי פה את המדרש, ואומר פה, הדעה הראשונה אומרת ששערי תשובה אינם ננעלים, שערי תפילה ננעלים, מכיוון שנאמר, עת רצון, יש עת רצון ויש שאין עת רצון. כלומר, צריך תמיד לכוון בוודאי, כאשר אנחנו מתפללים תפילת ותיקין, אנחנו יודעים בפירוש שזה עת רצון של השם, שאז התפילה שלנו מגיעה בתכלית ב-100%. אם אנחנו איחרנו מה שאומרים, מי שקורא קריאת שמע או מתפלל אחרי חצות, אז יש לו אולי דין לימוד תורה, אבל כבר זכות התפילה אין לו, איחר. אז לכן אפשר להבין את העניין שיש עת רצון, שלכל דבר יש עת וזמן. בעולם שלנו, בעולם העליון זה שונה. לכן ורב ענן אמר, שרי תפילה אינם ננעלים לעולם, שנאמר, כי השם אלוקינו בכל קוראינו אליו. שאומר, כי כל שאנחנו קוראים בוודאי, הקדוש ברוך הוא שומע, מה איזה יכולים להיות הגבלות בזמן, ובוודאי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא שיש הפרש בין מהות ואיכות התפילה. אומר אמר חד, אומר אמר חד, אבל לא פליגי. כלומר, כל נתן הקמה אמר את הדעה שלו ששרים ננעלים, והשני אמר שאף פעם לא ננעלים, ובוודאי שניהם דברים נכונים, ורק צריך עכשיו לחלק ולהגיד כל אחד למה התכוון בדיוק. פה הוא מביא את האבא הגדול שלו, שהוא הרב אברהם מסוחוצ'וב, בעל עגלי טל, שהוא מתבסס על תורתו, אומר ככה, מה שהגיד כבוד קודשו אבי אדמור זצלה, דעת התפילה נקראת קשת. כן, זה לא צפוי, תפילה נקראת קשת. כמו שכתוב בבראשית, וזה מופיע אצלכם בצד השני. כן, תראו, יש פה בבראשית מנחת, אומר יעקב אבינו, בבידוי שלו האחרון, ואני נתתי לך שכם אחד, ליוסף הוא אומר את זה, על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ואומר רש"י, מה זה בחרבי ובקשתי? היא חוכמתי ותפילתי. וזה מסתדר יפה, כי מה זה בקשתי? מה בקשתי? זה בקשתי, זה קשת. ונכון, ואפשר מיד להבין את ההקבלה, הקבלה בדבר הזה, שאתה מבקש חזק. אני מבקש חזק! אז אתה מתכוון שהחץ שלך אף יותר חזק, הוא מגיע למטרה יותר מדויק וגם יותר בטוח. אז כמה אני שומר שזה אולי לא צפוי, אבל זה כל כך יפה וכל כך אמיתי. כן. בחוכמתי ובתפילתי, היינו, זה כמו קשת, כל כמה שמותח את היתר, הקשת הוא מושך לאחור, לעומתו הולך החץ למרחוק יותר. כן תפילה, כל כמה שהלב נדחק ומצטער ביותר, לעומת התפילה עולה למעלה ביותר, עד כאן דבריו הקדושים של אבא שלו. ולפי זה מובן, שלב כל התפילות מתפללים שווים. יש שהיגיון של בבו עוד מצא מקום בקירות ליבו, אלא היגיון, כידוע, היגיון זה לא הלוגיקה, מה שאנחנו עכשיו יודעים בעברית של ימינו. ההיגיון זה מה שהלב מהגה, הוגה, מבטא, הומה. כן? ומזה גם יצא היגיון, לא יודע איך, אליעזר בן יהודה הגיע מהיגיון של לשון הקודש להיגיון של הלוגיקה, אבל ככה מצב, צריך להגיד, מעניין שהיהודי הזה, השם משמואל, לא למד באולפן, וגם לא נולד בארץ, אבל תראו איזה לשון צח וברור. אז כל פעם אני מתפלא מחדש, שאנשים לפני 150 שנה, דיברו עברית מובנת, ואפילו הייתי אומר יותר מדויקת, יותר קרובה למקורות. כן. לפי זה מובן שלא כל תפילה, סטס אתה יכול לקחת, יש פה מקורות לשולחן. כן, זה אני אמרתי כבר. אז היגיון, זאת אומרת, הומיית הלב שבאבו עוד מצא מקום בקירות לבבו, שמצטרו ומתפלל לבשיה. כלומר, הלב שלנו, הוא אומר, תמיד הרי מלא בקשות, תפילות, כן? ונמצא בתוך הלב, תמיד, לפני שהתפילה יוצאת מהפה החוצה, יש לנו תפילה בלב. אבל אם נקרב את זה למושג של הקשת, רגע אחד, הבקשה הזאת, התחינה הזאת, היא כל כך חזקה שכבר אין לה מקום יותר בקירות הלב, והיא פורצת החוצה. כמו החץ הזה מהקשת. זה הציור שהוא רוצה להביא לנו. כך לעומתו עולה למעלה נמי רק בגבול ידוע. כן? ויש פה אולי, עכשיו אני, כשאני קורא את זה, אני רואה שיכול להיות שההיגיון פה לא רק היגיון באמת, כן, רגש פנימי ועמוק, אלא גם כהיגיון שזה הרגש שהוא קשור לאיזושהי מחשבה, לאיזושהי אמירה יותר מדויקת, כי ברור שאנחנו, כאשר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך, אנחנו מגדירים את התפילות שלנו, והחז"ל עזרו לנו בזה שהם הגדירו ב-18 ברכות, שנוכל למלא כל לא נצטרך להמציא מחדש את התפילות, ויש כבר מוכנות כיסים שבכל תפילה אתה יכול לייחס איזה דבר מיוחד שיש לך בלב. אז זה עד כאן, זה התפילות מוגדרות, אבל יש מה שאומרים צעקת הלב, שאפילו אי אפשר להגדיר עוד, אי אפשר לנסח במילים, אז זה הוא מדבר. שיש תפילות שהן בגבול הידוע, שזה הייתי אומר באמת ה-18 שלנו, שזה הכל מוגדר וידוע, פחות יותר מובן, ואנחנו אומרים, רפא חולים, מתיר אסורים, מביא גואל לבני בניהם, הכל זה מוגדר בזה, אבל יש דברים שהם מעבר להיגיון, ומעבר לדברים שאדם עוד הספיק לנסח ולבטא בפה. הפה זה כידוע, אומרים גם בחסידות, אני לא חסיד, לא עוסק בחסידות, אבל מה לעשות, צריך להבין גם הדברים האלו. אומרים שיש לנשמה שלושה לבושים. אין? יש מחשבה, יש דיבור ויש מעשה. נכון? המעשה מבטא בעצם מה שיש לך בנשמה, שחשבת ואחר כך אמרת ואחר כך עשית. אז יש לפעמים דברים שאתה לא יודע עוד להגדיר, שמשהו עוד, אתה מרגיש משהו, אבל אתה לא יודע להגיד מה זה בדיוק, ועוד לכן לא יכול לעשות, אבל יכול להיות שזה הדברים שלא יודע להגדיר בדיוק בדיוק, אולי זה הדבר היותר קרוב לנשמה האלוקית שלך, יותר אמיתית, יותר עמוקה. כן? וזה מוכר לכל אחד מאיתנו. לפעמים אתה מחפש מילים להגיד, אתה מרגיש מעוקה בלב, שמשהו לא טוב לך, אתה לא יודע איך עוד להגיד, אבל אתה יודע שיש שם משהו מאוד זך, מאוד עמוק. אז זה כנראה הוא מתכוון, אבל יש תפילה שהלב קטן מאכיל את יגונו, ותקצר נפשו בעמלו עד שכמעט אשתקל מילולי. זאת אומרת, כאן קצת הרמית, כוונה ישתכל, ייקחו מילים, מילים מהפה. כלומר, אין לי כבר מילים בפה להגיד, ישתכל מילולי, כבר לא יכול להגדיר את זה, ומתפרצת התפילה למעלה מגבול וגדר הלב. תפילה זו עולה למעלה מכל גדר וגבול, ומעוררת את הרצון העליון למעלה מן הטעם. זה קצת לא ברור, כלומר, המהלך הרגשי, לכן ברור, כמו שהוא אמר שזה החץ שיורים מהקשת שהיא דרוכה ביותר. ואני אולי, כדי קצת להסביר את הנקודה הזאת, יש פה בפסקה ראשונה, שזה ביאור סעיף י"ט מכף, זה תקציר של שיעור של הרב זצ"ל, על ספר הכוזרי, מכיוון שהוא לימד את זה תמיד בסעודה שלישית, אז אחר כך שכתבו את זה הרב גלובמן, שהוא הבין, יש סיפור מאוד מעניין איתו, אבל עכשיו אני מצאתי שזה קצת דומה למה שאומר פה הרב מסוכות שוב. הוא אומר ככה, יסוד היסודות של ספר הכוזרי, אבל תשימו לב, שיסוד היסודות זה הניסוח של המצווה הראשונה בספר המצוות של הרמב״ם, ויוד ה' זה בדיוק שתי אותיות של שם השם. גם הרמב״ם היה מקובל, וגם הרב הביא לו במקרה הזה, כן, יסוד היסודות, של ספר הכוזרי הוא, כלומר להגיד שיש דברים שהם מעל העולם שלנו, ומשם זה בא, שיש הבדל יסודי, לא רק כמותי, אך איכותי ומהותי, בדיוק מה שאמר עכשיו השם ישמעו אליו תפילה, שיש שתי סוגי תפילה, יש תפילה, תפילות שהן שונות לא רק בכמות אלא גם באיכות. בין הידיעה המושגת מצד השכל האנושי, זה ההיגיון הלב שאומר בקירות הלב, ובין הידיעה הנבואית הבא מצד התגלות האלוקית המיוחדת ונבדלת במעלתה העצומה, ערך קורף, כן, ערך כוונה, מרחק קורף, עד שלידיעה האנושית אין שום ערך לגבי ידידה. כן? למרות שאנחנו אומרים ידיעה וידיעה משתמשים באותו לשון, אבל יש ידיעה, הייתי אומר, פה הוא אומר, ידיעה נבואית, זאת אומרת, הידיעה שבאה מעולם העליון והידיעה האנושית, וזה שני דברים שונים לגמרי, למרות שבלשון שלנו המוגבל, אנחנו מכנים את זה באותם הדברים. להוציא מדעת האומרים שיש איזה ערך בין שתי הידיעות. כלומר, אומר הרב, צריך לבטל ולהגיד שאין שום קשר, כמו שאמר בזמנו ברוך שפינוזה, שיש קשר בין הידיעה האנושית, ויש כבר הידיעה האנושית יכולה להגיע עד לכיסא הכבוד. זה לא ככה, יש הפרש, יש הבדל. וכל מה שיש להשיג בהשגת נבואית, יכולים גם להשיג בשכל האנושי כביכול, אחרי הזדכך האדם והתעלה במעלות המידות השכליות, שזה לא נכון, אומר הרב, וההבדל שבין שתי הידיעות הוא רק בכמות, וכולי וכולי, טוב, לא נמשיך בזה. והמחבר הגאוני, שזה הרב יהודה לוי, מחבר ספר הכוזרי, בעין השקופתו הבהירה והחודרת, לפני ולפעמים של ההכרה והידיעה, ההכרח והידיעה, רואה הבדל יסודי ועצמותי בין הידיעה האנושית, השכלית, החילונית, היגיון הלב. כמה ברמה יותר גבוהה, זה עדיין היגיון הלב שאנושי. ובין הידיעה העליונה הנבואית האלוקית, שזה בא מלמעלה. כלומר, זה כבר לא תלוי. אדם לא יכול להחליט שרוצה להיות נביא ולפרוץ להגיע למעלה. זה כבר היוזמה מלמעלה למטה. וטעמו נימוקו עמו של רב יהודה לוי, כי הידיעה איננה עוד תכלית והתחנה האחרונה, אך יש ידיעה לידיעה. נשמת הידיעה היא התכלית, כלומר, בידיעה שלנו, גם שאנחנו יכולים להגיד אני יודע ואני מבין, אבל יש שם משהו, הקוצו של יוד, שזה הנשמה של הידיעה שלנו, שזה אנחנו לא יכולים לגלות. כמו בחוקים, כמו חוקת הפרה, שיש הרבה פרטים איך לעשות את זה. ויש לנו ידיעה בזה איך עושים את זה, אבל יש שם נשמת הידיעה שזה אנחנו לא יודעים. אז אומרים שלמשה רבנו זה כן התגלה, כי הוא היה ברמה של עולם, אני יודע, אולי עולם היצירה, אומרים שאדם יכול, הצדיק יכול להגיע אפילו עד לעולם הבריאה, לעולם העליון, ויכול להיות ששם זה התגלה לו. נשמת הידיעה היא התכלית, כלומר, זה הידיעה האמיתית, שלא מתגלית לנו, והנקודה הפנימית העיקרית, כמו שיש טעם גשמי, כך יש גם טעם רוחני. כלומר, וזו מילה מאוד ברורה, אנחנו אומרים, אני אוהב את הטעם הזה. למה? אתה לא יודע. הטעם וריח אין להתווכח, כי זה מעל ההיגיון. כן? אז זה כדוגמה, כן? טעמו ורו כי טוב השם. חשבתם פעם על האמירה הזאת, אומר דוד המלך, טעמו וראו, כי טוב השם. מה הכוונה? אפשר לאכול את זה בפה? כן? אז הכוונה באמת שזה דברים שהם מעבר להיגיון. וזה הטעם הרוחני שהוא עכשיו יגיד על זה. ואך הנביא בחוש הטעם, ושוב פעם לא בהיגיון, אלא רק בחוש הפנימי שלו, המזוכח, הטעם הרוחני המיוחד, אך לא, חודר אל תוך הדברים ועצם הפנימיות ועצמותם. ולידי התורה שניתנה בהתגלות אלוקית ועל ידי הנבואה הבא מרומים משפיע זיו וזוהר הידיעה האלוקית העליונה יכולים להרגיש את הטעם הרוחני. כלומר בזכות התורה, שזה כן לצורך זה לקסיקון לתרגם את הדברים העליונים בלשון שלנו, אז הנביא יכול לדבר איתנו בלשון התורה מכוח הידיעה שהוא קיבל מעולמות העליונים, להסביר את זה בלשון התורה שיהיה גם ברור לנו. עדיין אנחנו מבינים שמה שהוא יודע את זה אנחנו לא נדע אף פעם, אבל במושגים שלנו שזה עדיין התורה האלוקית העליונה, כלומר זה שייך ודאי גם כן לדברים שהם ברוחניות ובנשמה, ועדי הנבואה הבא ממרומים משפיע זיו וזוהר הידיעה האלוקית העליונה יכלים להרגיש את הטעם הרוחני שאיננו נמסר במילים ומבטאים ולהשיג נשמת הידיעה שהכי תיקרא ידיעה בעצם. כן? אנחנו יכלים לקלוט, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו יודעים אותה, אבל היא כבר זרועה בתוכנו. על ידי הנבואה, על ידי הנביא ועל ידי התורה הוא יכול לזרוע בנו, כמו שאני אומר, שמורה טוב במתמטיקה, שלמד באוניברסיטה, אם מביאים אותו לכיתה א', הוא ידע להסביר לתלמידים דברים כאלו שאחר כך בכיתה ה' ו' פתאום זה יצמח ויתגלב שהכל אמת. כך אפשר לזרוע איזה דברים אמיתיים מאוד, שאפילו שלא במודע של התלמיד, אבל זה זריעה של הידיעה יותר גבוהה שבינתיים הוא לא יכול לתפוס. כך גם נביא זורע בנו את הידיעה האלוקית היותר עליונה שלאט לאט צומחת בתוכנו, עד שעד הסוף לא נדע אף פעם מה הוא זרע ומה יש לנו בלבנו. והיא תקראת ידיעה בעצם, בעוד שהידיעה השכלית החילונית, כלומר הוא לא מתכוון פה, הרב קוק לא מתכוון לחילונים כחילונים, כלומר חומרי יותר, הגשמי יותר, תקרא ידיעה אך בעברה והשאלה. כלומר, מה שאנחנו אומרים, אני יודע, הוא אומר, זה העברה, זה המשלה. כי הידיעה האמיתית זה הידיעה האלוקית העליונה שאין בידינו. ורק הסביר לנו ונתן לנו את הדבר האמיתי, שברמה הזאת אנחנו יכולים לדעת את הדבר, אבל את הנשמה של הידיעה אנחנו לא יודעים. וזהו נרמז, בכתוב תאמורו כי טוב השם. והנביא אומר, נמצאו דבריך לי לאוכלם, ותהי בפי כדבש למתוק. והטעם הרוחני הזה, הנשמה הפנימית של הידיעה, נעדרה בידיעת השכל האנושי החילוני, וזהו סוד אחיה אשר יחיה, שנמסר למשה רבינו עליו שלום, שהוא מדרגה יותר עליונה גם לגבי ההשגה אשר בשם השם. כלומר, אנחנו אומרים, כפי שאמרת, י' כ' ו' כ' וכבר מבינים משהו, אבל יש שם קוצו של י' שזה מעל זה, ושם זה הידיעה האמיתית. של זה אנחנו... וזה כותב, וזה כוונת כתוב, אני השם הוא שמי בכבודי ולאחר לא אתן ותילתי לפסילים. כבודי זהו הידיעה העליונה. על דבר הרי נינה את כבודך, מה שהבקשה של משה רבינו. בחטא העגל, אחרי הווידוי, ביקש לראות את כבוד השם, אמר, אתה לא תראה את פניי, רק את האחוריי, כי זה אי אפשר לגלות. וזה, והאחר, האחוריי, זה ברמה של השכל האנושי, והפסילים אלו הציורים השכליים, המצטיירים במוחו של האדם. כלומר, פה זה פסילים לא כל כך בכוונה שלילית לגמרי, שזה לא פסילים עבודה זרה, אבל מה לעשות, אנחנו בני אדם, יכולים להבין כאשר יש איזשהו ציור מסוים, כפי שאומר רש"י, קשת. אתה יורה בקשת, זה הבקשה שלך. אז זה עכשיו לי ברור יותר. וזה איזושהי עברה, הוא אומר, מה שאומרים בלועזית מטאפורה, של הדבר היותר האמיתי שאי אפשר להגדיר ולהגיד אותה. נחזור, אתם רואים, כשאני קראתי עכשיו את ואת חנן, נזכרתי את הדברים של הרב קוק זצ"ל והתפלאתי עד כמה שזה באמת יכול להסביר את זה. וחס ושלום פה במכון מאיר יכולים גם להאשים בזה שאני מלמד משהו שלא כשר בכלל, אז לא, יש לי אסמכתה מהגדולים שזה הכל כשר ומקובל. אז לכן, אנחנו חוזרים לעניין התפילה, שהתפילה היא יכלה להיות התפילה, הייתי אומר בלשון הרב, כמו שאמר, נשמת הידיעה, ויכולה להיות נשמת התפילה. הדבר שאתה עוד לא יודע להגדיר, ואף פעם לא תדע להגדיר, אבל זה משהו, אולי מבחינת ערך אפילו יותר גדול מהדברים שיתוך להגיד, שזה עליו בית ג', כי כל דבר שאתה יכול להגדיר, זה צמצום. כן? זה הקטנה של הדבר. אם כן, הצעקה של בלב, זה הדבר היותר אמיתי, למרות שאתה אומר, מה אתה צועק, מה קורה? אני לא יודע, אבל כואב לי. אז זה אמיתי מאוד. אז לזה הוא אומר, בפסקה אני חושב אנחנו פחות יותר פה בפסקה זה, הוא אומר ככה, טוב, אני קורא את זה מהר, את כל הפסקה, נגיע, ולפי זה מובן שלאו כל התפילות מתפללים שווין, יש ההיגיון שבלבבו עד מצא מקום בקירות לבבו, עדיין זה מוגדר, אלא שמצטער ומתפלל להיוושע, ובאשר היא מוגבלת, עדיין בתוך הלב. כן, לעומתו עולה למעלה נמי רק בגבול ידוע. זה הסוג הזה של התפילות. אבל יש תפילה שהלב קטן מאכיל את יגונו, ותקצר נפשו בעמלו, עד שכמעט והשתקיל מילולי, שכפי שאמרתי, נלקחו מילים מהפה, אני לא יכול להגיד מה זה. ומתפרצת התפילה למעלה מגבול וגדר הלב, תפילה זו עולה למעלה מכל גדר וגבול, ומעוררת את הרצון העליון למעלה מן הטעם. אז אם כן, זה הצד הנוסף, שמכיוון שאם אנחנו מדברים בלשון הרב, שהנביא מקבל את נשמת הידיעה מעולמות העליונים, וכפי שכבר ראינו, אין שם מובן של הזמן, ואין שם גם מובן של הטעם, אין סיבה. למה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם? זה תמיד שואלים בשיעורים של המתחילים. אנחנו אומרים, התשובה פשוטה, כך עלה ברצונו של השם. אנחנו יכולים לדעת מה הייתה רצונו, כך עלה ברצונו. זאת אומרת, שם אין טעם. הרצון קובע, ואם כן, אם אתה הצלחת בתפילה שלה, מתוחה כיתר של הקשת, להגיע עד לעולם העליון, שאין שם מילים, אתה הגעת למקום שאין גם שם טעם, אין שם למה, יש שם רק ככה, כן? ואז אם כן, הציור שלו שאתה מגיע ישירות, מי שקצת יודע בציורים של הספירות, אז יש, כפי שידוע, זה לא נגמר בחוכמה ובינה ודעת, יש למעלה עוד כתר, שכתר זה כאילו התחלה לפני הבריאה, שם נמצא הקוצר של היות, ובכתר הזה נמצא הקרוב ביותר מעמידות אמונה, תענוג והרצון השם, הכל זה שייך. זאת אומרת, אם אתה מצליח, כמו שאומרים עכשיו, באיזה טיל בליסטי, את להטיס, אומר השם ישמואל, את הבקשה שלך מעל ההיגיון, אתה מגיע ישר לרצון השם, ואתה יכול להשפיע ישירות לרצון השם בלי שיהיה איזשהו טעם. ואפשר להסביר למה משה רבינו צריך לעבור את הגרביטציה, את המשיכה החומרית. כי אם משה רבינו יגיד, ואנחנו יודעים את זה מלשון והתחנן, יש דרשה אחרת, שקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו מבקש חן וחסד. אומרים למה? הוא יכול להגיד, קדוש ברוך הוא, אותי אתה לא מכניס לארץ ישראל. הרי אני הוצאתי אותם כדי שיגיעו. אני הרי הבאתי אותם, נתתי להם תורה. אתה לא מבין? אז לומדים מזה לא ככה. הוא לא תולה שום דבר על הזכויות. הוא אומר בחן וחסד. מבקש חן, קדוש ברוך הוא. אם ימצא חן וחסד בעיניך, תעשה לי. למה? כי ככה, כפי שאומר פה השם ישמואל בדרשה בשנה שקדמה לזה, אומר ברגע שאתה אומר זכויות, יש גם אבונות. יש כבר מיד אתה מעורר את הכתרוג. אתה אומר ככה, אבל למה עשית שם במי מריבה? מה עשית שם? ועוד הרבה דברים. אז לכן לא כדאי בכלל, לא, אם כן יוצא שזה לא רק שאתה כזה צדיק שאתה לא מתחיל לדבר על הזכויות. כי אתה אומר שזה לא דבר בטוח. זכויות זה יש גם מצד השני. לכן צריך להגיע, וזו התפילה של משה רבינו, להגיע עכשיו מעל הטעם. ישירות לרצון השם. עכשיו, לא כל אחד יכול להגיע, כמי שהסביר לנו הרב קוק, הנביא יכול להגיע לעולם העליון הזה. ומכיוון שמשה רבינו הוא הנביא, הוא הראשון והאחרון ואין כמוהו, אז לכן יש לו סיכוי באמת להגיע למעלה מהשיקולים וטעם וההיגיון הפשוט. וזה מה שהוא בעצם רוצה לעשות עכשיו, כפי שמסביר השם משמואל בתפילה שלו, להגיע מעליהם. לכן הוא אומר, הוא תפילה שהיא למעלה מגבול וגדר הלב, מעוררת למעלה נמי, למעלה מגבול וגדר, הרי היא מפיקה רצון למעלה מן הטעם. זאת אומרת, יש, באופן כזה יש לך אפשרות לקבל רצון השם בלי טעם. כי כך רצה השם. והוא אמר ויהיה, ואל תשאל למה. וכי איזה תיאור, ושוב פעם ציור לעניין הזה, הבאתי פה בתוספת, דברים שמשם אדמור הזקן בלטניה, שזה גם כן מקרב אותנו לחודש אלול, תשובה, אנחנו פה מדברים כבר על תשובה, הוא אומר ככה, זה בליקוטי אמרים פרק ג' על כלומר, הוא מסביר את העניין של התשובה, שאדם שעושה עבירות, אז יש תשובה, יכול לתקן, ייקח על עצמו איזה נדר, או יקפיד יותר בעשיית מצוות, וכפי שאנחנו יודעים בגדרים של חזרה בתשובה, שגם יחליט בלב, וגם לא יעשה אם יזדמן לו, ולא יחזור על זה, אבל יש עניין של פגם הברית, מה שאומר פה בלטניה, דן על פגם הברית, שאומר אין לזה כפרה על ידי התיקונים הפשוטים והנידון, וזה, כפי שאנחנו יודעים, אפשר כן לעשות, הזדונות תעשינה זכויות, אבל זה כבר לא במידת יראה, אלא רק ממידה אהבה רבה להשם. כלומר, אם אתה תחליט לעשות את זה מתוך אהבה רבה לקדוש ברוך הוא, שאין לה גבול, אתה יצאת שוב פעם לעולם כזה שאין שם דינים. כי אתה אוהב ועובד את השם לא בגלל, אלא אתה כולך קשור לקדוש ברוך הוא. וזה דבר בפני עצמו, פה נקרא את הפסקה, הוא אומר ככה, או עד שיעשה תשובה, זה מי שנכשל בפגם הברית, גדולה כל כך שזדונות נעשו לא זכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, מיום כדליבה. שוב פעם אתם רואים חוזר את העניין של אום כדליבה, כאשר זה בעומק גדול של הלב, ששם אין כבר היגיון, זה מעל ההיגיון. וחשיקה ונפש שוקקה, לדווקא בו יתברך, צמא נפשי להשם, כארץ יפה וציה, להיות כי עד הנה הייתה נפש בארץ ציה וצלמוות, עד שאתה עשית את המעשה הזה הנורא, היית בארץ ציה וצלמוות, ועכשיו אתה, הלב שוקקה לאל חי, מתי יבוא עזרי, וסתרה אחרה, ורחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמא נפשי, נפשו ביותר. כלומר, יש לך באום כדליבה שלך, התגלה צמאון עצום, לראות מאור פני השם, לרבות את הנפש העצמייה ושוקקה. אז ולזה צמא נפשו ביתר עוז, מצמאון נפשות הצדיקים, כלומר, ברמה עוד יותר גבוהה של הצדיקים, כי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים עומדים שם, ועל תשובה מאהבה רבה זו אמר שזדנות נעשות לזכויות. הועל, ועל ידי זה בא לאהבה רבה, זאת אומרת, ואהבה רבה הזאת שאין לה טעם. שוב פעם, אותו רעיון. אהבה רבה זה אהבה כמו אב לבן. אהבה אמיתית, אם הבן יעשה דבר לא טוב, אז אבא מצטער יותר מהבן, כי האהבה שלו, לא אין שם טעם. כן? אז ככה זה ודאי האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, שאם אתה מצליח מתוך האהבה שלך להשם, להגיע אליו, אז הוא יכון אותך גם כן באהבה רבה, שאין לו טעם וגבול, יגיד, בני, צלחתי, אל תגיד. מה שאומרים שזה האור הגדול, ובאור הגדול לא רואים צללים. אנחנו בארץ ישראל הרבה פעמים יכולים להיות באור שמש כזה גדול שאין אפילו צל. כן? שם כל הדברים הקטנים פשוט מתשתשים, וזה העניין של להגיע לעולם העליון, של מעל העולם שלנו, של חוכמה ובינה ודעת, ששם יש עדיין חוכמה ודעת, ויש עדיין טעם והיגיון, מעל ההיגיון. להגיע ישר לקדוש ברוך הוא. ושם יש לך סליחה וכפרה, ומתקבל את התשובה שלך, ואז זה פחות או יותר אותו מהלך שאומר, ואני אגיד לך מה, הסיבה שהם כולם מדברים באותו לשון, כי הם כולם הרי תלמידים של בעל שם טוב, בעל שם טוב, הרב דוב, המגיד ממז'ריץ', ואחר כל השושלות של החסידות, כולל הרב זצ"ל, שהוא גם כן היה, האמא שלו כידוע הייתה קשורה מאוד לחב"ד, הוא חי בעולמות האלו, כלומר מדבר וחושב באותם עניינים ובאותם מושגים. לכן זה לפלא שהכל ככה כאילו אותה אדם כותב אותם דברים, או שזה בא ודאי ממקור אחד. ופי זה יש לומר, בעד אמר רבי שמואל, כן, בן נחמן, דשערי תפילה פעמים, לפעמים פתוחים ופעמים נעולים, דשום זקוקה לעת רצון. כלומר, התפילה הרגילה שלנו היא זקוקה לעת רצון. מה זה עת רצון? זה הזמן שנקבע, 4 שעות, עוד יותר טוב בוותיקין, ובזמן שהציבור עומד להתפלל בבתי כנסיות. מאירי, מדובר בתפילה מוגבלת בתוך הלב, על פי ה-18 בקשות שיש לנו. רב אננדה אמר, אף שערי תפילה אינן נעולים לעולם, מאירי בתפילה מתפרצת למעלה מגבול וגדר הלב, שהתפילה זו אינה זקוקה לעת רצון. כן? מפני שבכוחה, בעוצמה, לעורר ולפתוח את שערי הרצון. על כן לעולם שערי הפתוחים. והנה במדרש, בסיף א' של מדרש רב, מדרש דברים, מדרש רב דברים והתחנן, וזה מופיע אצלנו פה בסימן ג' המדרש הזה. אמר רבי יוחנן, 10 ראשונות נקראת תפילה, ואלוהן שבעה, כן, שבעה תנים, אני שומע צעקה, נעקה, רינה, פגיעה, ביצור, קריאה, ניפול ופילול ותחנונים. אז אם כן יוצא שהתחנונים זה המדרגה האחרונה, זה בדיוק מה שאמרנו, זה האום כדליבה. התחנונים כמדרגה העשירית היותר עמוקה זה באום כדליבה. זה וההתחנן של משה רבינו. שבעולם ובעשירי שמכולם הוא לשון, אני הופך את הדף, תחנונים, ונראה ב10 לשונות לאו כפולים במילות שונות המה. כלומר, לא שזה סתם מה שאומרים סינונימים, עוד מילה ועוד מילה אפשר להגיד על אותו דבר, אנשי צבא וחיילים זה יהיה אותו דבר. לא, כל אחד ודאי מבטא איזושהי עצמות בפני עצמה, זה מדרגות בתפילה. ונראה ב10 לשונות לאו כפולים במילות שונות המה, אלא היות ידוע שעשרה עומקי לב המה. כלומר, זה כנגד 10 עומקי לב. יש בלב, הלב, לא לב בשר, אלא לב רוחני שלנו, ששייך, אפשר להגיד, בחילוק שמביא גם האדמו"ר הזקן, יש לנו נשמה אלוקית, שזה יותר שייך לשכל, ויש נפש. שזה יותר שייך בעבודה שבלב. אז אם כן יש 10 רמות או 10 מדרגות בלב. כמובן באריזל, ב10 ימי תשובה, שאומרים בכל יום שיר המעלות ממעמקים קראתי לך השם. הנה יש לך רמז, מעמקים, אז יש הרבה עמקים. אז אנחנו עכשיו גם קיבלנו את ההשכלה של 10 עמקים, שתגיד, אתה עכשיו מתפלל מעמקים, קראתי לך השם, תשאל את חברך מאיזה עומק, אתה עכשיו כרגע הגעת לאיזה עומק, אז מהר, כל כבוד, אני לא מצליח להגיע עד כדי כך. עשרת עמוקים שבלב שכל אחד עמוק יותר מחברו, ועל כן התפילה נקראת לפי עומק הלב שיצא ממנו, וכל, כלומר, השם המיוחד של אחד מעשרה דרגות התפילה, כל אחד על פי עומק, וכל תפילה שיצא מעומק מיוחד, יש לה שם מיוחד. ולפי זה יש לומר נמי, ללשון תחנונים, שהוא העשירי, יוצא בתכלית עומק הלב, אחר שנתמלא הלב על כל גדודותיו, ואין לו עוד מקום להכיל. כן? כשאדם כאלו דוחס בעצמו עוד ועוד ועוד, אז מוצדק אם כן לשון התפעל. כן? כי לפני שאתה יורה, אתה צריך למלא את ה... להכניס את הפגז, הרבה ככה עד שיהיה לחץ גדול. ולא חנינה אחת, ולא תחנון אחד, אלא הרבה תחנונים. ואין לו עוד מקום להכיל, עד שמתפרצה התפילה בכוח גדול מאוד. שהתפילה זו עולה למעלה למעלה, מכל גדר וגבול, ופותחת בעצמה את שרי רצון העליון, ואינה זקוקה לעת רצון כנ"ל. ולפי האמור, תובן מילת והתחנן, שמורה על בניין התפעל. היינו שכבר נתמלא הלב בתחנונים עד שאינו יכול להכיל והתפרצה התפילה מתוך עומק הלב ביותר. לפי האמור, התבהר, הדאמר משה רבינו עליו השלום והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, הוא כלל בזה שני עניינים ראויים שתהיה תפילתו מקובלת. הראשונה, לשון והתחנן. שהתפילה בלשון זו איננה זקוקה לעת רצון, ובכוחה ובעוצמתה לפתוח שערי הרצון העליון, כמו החץ הזה מהקשת שיורה ופורץ את כל הגדר, או איזה פגז משוכלל בימינו. והשנית, אף מבלדי זה נמי שראיתה בעת ההיא, בעת הידועה, בעת ששערי רצון העליון היו פתוחים, היינו אחרי כיבוש ארץ ציחון ואוק. כלומר, שדווקא אחרי זה, כלומר, זה היה רצון השם. כל אנחנו אומרים הלשון החמישי של יציאת מצרים, זה התכלית זה להגיע לארץ ישראל. ומשה רבינו, אם כן, סלל את הדרך. הקדוש ברוך הוא מרוצה, הרצון שלו נעשה, זה הזמן להתפלל. עשיתי כרצונך. כן? היו פתוחים, היינו אחרי כיבוש ארץ ציחון ואוג, שכל עוד שהרשעים בעולם שערי רצון נעולים, למען לא יחנו ממנו גם הרשעים, כן, מה שאנחנו אומרים שהאור הגנוז נגנז, כדי שהרשעים לא ייהנו מאור אהבה גדולה, כי יש כל מיני משחיתים ומזיקים שמנצלים את האהבה הרוחנית, להפוך את זה לאהבה חומרית מושחתת, לכן צריך להיות זהירות, זה כן, כזה נשק גרעיני, או... אנרגיה גרעינית שצריך לתת לאנשים מובחרים ולא לכל אחד, אבל פה הכל פתוח כרגע. שערי הרצון נפתחו, הוא העניין נאמר בתהילים, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם הללויה אמרו ז"ל. וזה מופיע אצלכם גם כן, הפסקה הזאת צילמתי ממסכת ברכות, שאומנם הוא אומר שזה בתת בטנה, למעשה זה יהודה א', ונאמר ככה, שם נאמר שדוד המלך אמר ברוכי נפשי את השם אלוקי גדלת מאוד עוד עולה ועלשת מה משמע? דוד אם אתה אומר לא זה לא 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 יותר למעלה מה היה אמר? זה הפסקה, השורה הראשונה והשנייה אמר רבי יהודה כדי שלא יסתכל במקום הוא אומר נאמר כדי שלא נקל במקום התנופה ראה מפלתו של רשעים ואמר שירה, זה קוג ג' אם אני לא טועה, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, זאת אומרת אתם יודעים, זוכרים כולם את הדרשה של הברוריה שלימדה את רבי מאיר, שהעיקר זה לא האנשים רעים, אלא איזה דברים רעים. אמר לי שאתה מבטל את החטאים, אז כבר אין מקום לרשעים גם כן. אבל פה דרשה היא קצת אחרת, אלא לומדים מזה שאחרי שדוד המלך מסיים ואומר ורשעים עוד אינם, אז הוא אומר פתאום ברכי נפשם, הללויה, למה לא אמר קודם? כי אי אפשר לפתוח את הלב לרצון השם לפני שיש רשעים, זה הרעיון, כן? אז לכן הוא אומר, משה רבינו פה פעל בביטחה, כלומר, לא רק התפלל בתפילה שהיא מעל פורצת את השער הנעול, אלא גם, בכל זאת גם בעת רצון, שזה עשי רצון של השם, שביטל את כל הרשעים, ועכשיו השמיים הכחולים, השמיים פתוחים, עכשיו יש מקום להתפלל. ואז אני הבאתי פעם במקום אחר, הוא השם משמואל, מבוודאי מהדרשות של הקדמונים, שנאמר, וימת פרו ויצקו בני ישראל. אז הוא אומר, לכאורה, תמוע. אמר, הוא מת, אז יש איזושהי הפסקה, שימנו פרו חדש, אז אפשר לשבת ולנוח קצת לפוש, ואפשר להגיד, מתי אתם צועקים? אז היה צריך לצעוק. אז הוא אומר, דק, זה העניין, שכאשר רשעים שולטים, השמיים סגורים. כי יש מלאך, בארץ ישראל אין מלאך, אין שר של המקום, אבל בכל מקום אחר יש שר מסוים, ולכן המלך שבמקום הזה פועל מכוח השר הזה שמשמיים, ואז השמיים סגורים, התפילות אינם פורצות. התפילות לא מגיעות. ומכיוון שהפרו מת, אז עכשיו ועכשיו שערי התפילה נפתחו, ולכן הם צעקו. ואומר, אז זה היה, שוב פעם, זה הדרשה מימי מלחמת העולם הראשונה, כי ידוע שאז נפלה האימפריה אוסטרו-הונגרית וגרמניה ורוסיה והכל, הוא אומר, ואני אומר לכם יהודים, עכשיו האימפריות מתמוטטות, השמיים פתוחות, תצעקו. כן, תצעקו, קיבלו הצהרת בלפור. אז זה עניין שמשה רבינו פה יודע את הסודות מתי נכון להתפלל. כאשר נפתחו שערי הרצון והוא כעניין הנאמור בתהילים קובדלת. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את השם, הללויה. ואמרו זל, כיוון שראה במפלתן של רשעים, חתם, כלומר חתימתו בהללויה, והדברים עתיקים. טוב, להיום אנחנו נסיים, כי היינו צריכים לסיים באחת, ויש לכם אפשרות ללמוד את ההמשך, בהזדמנות עוד פעם נלמד את זה, יש פה...